ראינו אתמול את הסברה של הגמרא בשיטת רבי יהודה לגבי העבודה שצריך שיהיה לו בעצם שתי נשים לכהן הגדול, והוא הסביר רבי יהודה שבעצם הוא מתחתן עם האישה הנוספת, נותן לשתי הנשים שלו גט, לאישה אחת גט בתנאי שאם האישה השנייה תמות אז הגט הזה לא יחול, ואילו לאישה האחרת שאם היא, הוא יודע, הוא צופה שאם היא תלך למות אז הוא מיד יעשה איזושהי פעולה פשוטה שתגרום לגט לחול למפרע. מתקיף לרבסי ויתם אווירה, אלא מעטה שתי יבמות הבאות מבית אחת לא יתייבמו. אם אני דורש דרשה, כל הפלפול הזה היה בגלל הצורך במילה ביתו, אמרנו ביתו הכוונה בית אחד ולא שתי בתים, זה מה שגרם לנו לכל התסבוכת הזאת שיש רק דין ביתו אחד. אז אולי נגיד שגם ביבמה, אם יש לי שתי יבמות הבאות מבית אחד, זאת אומרת אדם שהיה נשוי שתי נשים, אז אולי נגיד שאין ייבום במקרה הזה. למה? כי כתוב ביתו, אז הוא, שצריך להקים את ביתו של הנפטר, אז ביתו, אבל אם זה שתי נשים אז אולי זה כבר לא נקרא ביתו. מה הגמרא? נכון, אבל יש ריבוי, יבימתו יבימתו ריבה, זאת אומרת יש ריבוי בתורה שגם אם יש שתי יבמות מבית אחד, זה בעצם, למרות שזה כאילו שתי בתים, יש בזה מצוות ייבום. מתקיף לרבינה ויתם הרב שרביה, אלא מעטה הרוסה לא תתייבם. אולי נגיד שגם הרוסה לא מתייבם, הרי אמרנו שהמילה בית, אמרנו עוד בעיה שכשכהן גדול אמרנו אולי הוא רק יקדש אותה, אמרנו זה לא מספיק, כי כתוב ביתו, הכוונה ביתו שהוא כנס אותה. אז לכן גם אולי נגיד שהרוסה לא תתייבם, כי היא לא נחשבת ביתו של זה שנפטר. שוב, גם כאן יש ריבוי החוצה לרבות את הרוסה.
אם כל העניין זה להקים שם לאחר, שיקח את אחד
מהשם
שלו.
כן, אבל אולי בגלל שכתוב ביתו, אז יש פה כאילו שני נשים, אז זה לא נחשב ביתו, רק בית אחד, ובכלל לא מצוות ייבום. הגמרא דורש, דנה על הדין הזה, שבעצם כל התסבוכת שלנו התחילה מזה שלמדנו מהמילה ביתו כמה לימודים לכהן הגדול. א', שזה חייב להיות אישה שהוא כנס אותה ולא רק קידש אותה, וב', שאסור שיהיה לו שתי נשים באותו זמן בזמן העבודה. כל זה היה להסביר את רבי יהודה שאינו להלכה. תנו רבנן, כהן גדול שנפטר לו או מת בסתם כל השנה, לא קשור ליום הכיפורים, מקריב עונן, למרות שהוא עונן הוא יכול להקריב קורבנות, אבל אסור לו לאכול, אינו אוכל קורבנות, כי עונן הוא בצער ובאבל ואסור לו לאכול קודשים, כי קודשים אוכלים בשמחה. את זה לומדים ממעשר שני, כמו שכתוב לא אכלתי בעוני ממנו, וכמו שמעשר שני אסור לאכול אותו בעצבות, כך גם קודשים אסור לאכול אותו בעצבות, צריך לאכול בשמחה. רבי יהודה אומר, נכון, שהוא לא רצה לאכול, נכון מאוד. רבי יהודה אומר כל היום. מה זה כל היום? מה רבי יהודה בא להגיד? מהי כל היום? אמר רבה, לא נצריכה אלא להביאו מתוך ביתו. זאת אומרת, עד רבה, עונן לא רק שמותר לו להקריב קורבנות, אלא כהן גדול עונן, אנחנו נביא אותו בכוונה לבית המקדש שיקריב קורבנות, רש"י אומר, כדי לפקח צערו. זאת אומרת, עד רבה, תשכבו אותו למקדש, יעבוד, זה יעזור, יעשה לו טוב בחיים. ככה מסביר רבה. אמר לאביי, יוצא אשתה לרבי יהודה, אפקוי מפקין עלי. הרי לפי רבי יהודה זה בכלל לא נכון. לפי רבי יהודה אנחנו בעדיות, כהן עדיות, אנחנו שמענו שרבי יהודה מתנגד בכלל שהוא יעבוד. לתנא, היה עומד ומקריב על גדי המזבח ושמע שמת לא מת, מניח עבודתו ויוצא דבר רבי יהודה. אתה רואה ששיטת רבי יהודה זה שכהן עדיות אסור לו לעבוד, אז אתה רואה שזה לא הגיוני שרבי יהודה בא לומר תביא את הכהן הגדול שיעבוד, הרי לשיטתו בכלל כהן זה בעיה שהוא יעבוד בתור עונן. רבי יוסי זה שאומר שיגמור, ואתה אומר עכשיו שלפי רבי יהודה מייתן עם תוך ביתו? לא נרשמע הגיוני שזה כוונת רבי יהודה. אלא מה רבה, מה רבי יהודה בא להגיד במילים כל היום? לומר שאינו עובד כל היום, הפוך, בדיוק הפוך, 180 מעלות, משנה רבה, לא, לומר שאינו עובד, להפך, שהכהן הגדול רבי יהודה חולק ואומר אל תיתנו לכהן הגדול להקריב קורבנות. למה? גזרה שמה יאכל יהיה, כיוון שהוא נמצא בעזרה, עבודות עבודות, יש פה הרבה בשר, הוא לא שים לב, הוא יתחיל לאכול, ואסור לו לאכול קודשים, ולכן אסור לו לעבוד. לדעת רבי יהודה זה גזרה. אמר לרב עדה ברבה לרבה, ומי גזר רבי יהודה שמה יאכל? אתה עכשיו בעצם רבי יהודה אומר עכשיו שמה, שמה בן אדם הזה, שמה הכהן הגדול יאכל בקודשים, ולכן אסור לו לעבוד. בוא נלך למשנה שלנו, מסכת יומה. על מה רבי יהודה מדבר אצלנו מסכת יומה? רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינים לו שמה תמות אשתו. זאת אומרת שאולי באמצע יום הכיפורים אשתו תמות, אז בוא נעשה חשבון, אם אשתו מתה אז תורא שהוא עונן הרי, ולפי רבי יהודה הוא ממשיך לעבוד, עביד עבודה. למה? הרי אתה רבי יהודה אמרת שכהן גדול עונן אסור לו לעבוד בכלל. למה? ולא גזר רבי יהודה שמה יאכל. למה אתה לא גוזר? למה אתה אומר לו תמשיך, בוא נביא לך אישה אחרת, העיקר שתמשיך לעבוד? מה אתה אומר? אמרת לא דומה, אחי אשתה אתה, מה מדובר? מדובר על יום הכיפורים. יום הכיפורים כולנו לא כנראה, אף אחד לא אוכל ביום הכיפורים, אז אין נגזרה שמה יאכל ביום הכיפורים, כי אף אחד לא אוכל, הוא נמי לא עתיל למייחד. אבל ביום רגיל באמצע השנה, כיוון שכולם, כל הכהנים שעובדים בעזרה, כולם גם אוכלים, אז הוא גם בטעות, מתוך זה שהוא עוסק בקורבנות, תתי למיכל, ולכן רבי יהודה גוזר. אומרת הגמרא, וחייה אגב נמיכל על ענינות, הרי לכאורה, לפי החשבון של רבי יהודה, הרי בעצם ברגע ש אם היא הולכת למות, אז רבי יהודה אומר שהוא מיד הכהן הגדול מקיים את התנאי ומיד היא מגורשת, אז זה דיני ענינות, מגרשה. אתה אומר נכון, ענינות פורמלית הלכתית לא תחול כי היא כבר מגורשת, אבל הטרוד המילומטריד הוא עדיין עצוב, סוף סוף הוא עצוב, ולמדנו מזה שבקודשים צריך לאכול בשמחה. אז זאת אומרת שגם אם פורמלית הוא לא עונן, אבל כיוון שנפשית הוא עונן, אז בעצם אסור לו לאכול קודשים, ולכן היה דיון, הייתה ואמינה להקשות על רבי יהודה, אבל התירוץ יהיה שביום הכיפורים לא שייך את הגזרה הזאת, מכיוון שביום הכיפורים בלאו הכי כולם צמים והוא לא יבוא לאכול.
אם אשתו מתגרשת אותו
עוד
שהיא מתה?
לפני, כן, שנייה לפני שהיא מתה, ככה עמדנו לפי רבי יהודה. כן,
אז יוצא מכן שהוא בכלל לא היה עונן,
נכון,
רק מגורש.
כל שבעת הימים, אותם שבעת הימים שהכהן הגדול מופרש מביתו, שזה למדנו במשנה הראשונה, ממשיכה המשנה ואומרת מה הוא עושה בכל שבעת הימים האלו בלשכת פלהדרין. הוא זורק דם, מתאמן, זורק את הדם של קורבן התמיד, מקטיר קטורת, מיטיב את הנרות, מקריב את הראש ואת הרגל. כל הזמן בשבעת הימים האלו נותנים לכהן הגדול המון עבודות כדי שיהיה מיומן היטב. בשאר כל הימים, בשאר ימות השנה, זה עניין, לא חייב לעבוד. אם רצה להקריב, מקריב, אם הוא רוצה מקריב. לא רק זה, הוא יכול להיות ראשון בתור. זאת אומרת, באים כל הכהנים רוצים לעבוד, והיום הכהן הגדול אומר היום בא לי לעבוד, לשמור על כשירות, אז הכהן הגדול בראש העובדים, כהן גדול מקריב חלק בראש, וגם בחלוקת הקודשים הוא נוטל חלק בראש.
הכהן הגדול גם היה כאילו
שייך
לאיזה משפחה שהיה תורה וכל...
לא, הוא כל השנה, הוא כל מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. מנתנה, המשנה שלנו בעצם אומרת ששבעה ימים הכהן הגדול בעצם עובד כל הזמן, עושה עבודות. אמר חיסדא, לכאורה זה לא כרבי עקיבא, זה לא מסתדר עם רבי עקיבא. כרבי עקיבא שיטתו אמר טהור שנפלה עליו הזעה טמאתו, אז איך יעביד עבודה? שיטת רבי עקיבא שאדם שיזו עליו אפר פרה אדומה, ובעצם הוא היה טהור, הוא לא היה צריך את זה, אז גזרת הכתוב שאפר פרה אדומה מטמא את הבן אדם. זאת אומרת טומאה קלה אמנם, אבל אם היית טהור אפר פרה אדומה מטמא. למה? זה חלק מהפלא של פרה אדומה, שהיא מתארת את הטמאים ומטמאת את הטהורים. הרי אמרנו שכהן גדול במשך שבוע שלפני יום הכיפורים מזים עליו כל הזמן אפר פרה אדומה. היינו מחלוקת האם מזים עליו בשלישי או בשביעי, או שמזים עליו כל יום. זאת אומרת אם מזים עליו אפר פרה אדומה, זאת אומרת שהוא טמא, בעצם אמרנו שלפי רבי עקיבא, מי שאדם טהור שיזו עליו פרה אדומה והוא טהור, אז הוא בעצם נטמע. אז אם הוא נטמע, איך הוא יכול לעבוד בבית המקדש?
לא, הטהור שמזה הוא נטמע.
לא, רבי עקיבא טוען שגם מי ש... זה שחיטת רבי עקיבא. שגם הטהור שיזו עליו, אז הוא נהיה טמא. אז אם הוא טמא, איך עכשיו הוא עובד שבעה ימים בבית המקדש? דתניה, איפה נאמר רבי עקיבא? דתניה, והיזה הטהור על הטמא. על הטמא טהור. זאת אומרת, איפה פרה אדומה מטהרת את הטמאים. ועל הטהור טמא, היא מטמאת את הטהורים.
אם אתה לא יודע, אתה בא...
לא משנה, נטמאת. דיבר רבי עקיבא. מה לעשות?
אתה בספק.
מה בספק?
אם אתה טהור או טמא, למשל. אתה בא לקבל עכשיו את טיפות הזהב.
אז זה משהו אחר.
יצאת בספק.
נכון. אז טובלים. אז תטבול בדבר ערב תהיה טהור. לא נורא.
התומה
קלה. חכמים אומרים, מה פתאום? אין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. זאת אומרת, רק בדברים המקבלים טומאה, רק עליהם נאמר, זה הפסוק, ויזה הטהור על הטמא, בא לחדש חידוש אחר, שרק בדבר שמקבל טומאה יש דין הזאה. נפקמינה, שאנחנו תכף נראה מה נפקמינה בדבר הזה, מהי, כדתנן. הנה הנפקמינה של חכמים, נתכוון להזות על הבהמה. אדם מתכוון להזות על בהמה, בהמה כידוע היא דבר שאינו מקבל טומאה, ויזה על האדם. אם יש באזוב, אם נשאר לי באזוב עדיין מים של אפר פרה אדומה, אני יכול להשתמש בזה. ישנה, אפשר עדיין להזות. למה? אבל אם מתכוון להזות על האדם ויזה על הבהמה, אם יש באזוב, לא ישנה. זאת אומרת, שיטת חכמים שהזעה על בהמה, כיוון שאין דבר כזה להזות על בהמה, כי בהמה לא מקבלת טומאה, יוצא שבעצם כשהזאת עם האזוב על בהמה, כאילו עשית מלאכה. זאת לא עשית פעולה של טהרה, עשית סתם מלאכה, זו פעולה שאין לה משמעות. ומלאכה פוסלת במי פרה אדומה. זאת אומרת, מים שנעשתה בהם מלאכה נפסלים. עכשיו, אם התכוונתי להזות על האדם ובטעות הזאתי על הבהמה, עכשיו בעצם כאילו נעשתה מלאכה במים. ועל זה הפסוק בא לומר, שאם איזה טהור על הטמא, אז זה בסדר, אבל אם איזיתי על טהור, כלומר על דבר שאינו מקבל טומאה, אז כאילו עשיתי מלאכה והמים נפסלו. המים שנמצאים באזוב עכשיו אי אפשר להשתמש בהם עוד פעם, צריך להביא מים, לטבול מחדש את האזוב, את העלים במים, רק כדי שהעזה הזאת תהיה מועילה. כל זה שיטתם של חכמים, מה הם דורשים מהדרשה. מה הייתה מדי רבי עקיבא? נכתוב רחמנה ואיזה טהור עליו. מה זה על הטמא? שמע מינה, על הטמא נהיה טהור, אבל הטהור נהיה טמא. רבנה, לשיטתם דורשים דרשה אחרת לדברים המקבלים טומאה הודעתה. אבל אחא, מה שאתה רוצה לומר זה לא הגיוני, קל וחומר. אם על הטמא הוא טהור, אם המים מפרה אדומה מטהרים את הטמא, על הטהור לא כל שכן שהם לא יטמאו אותו. אומר רבי עקיבא, נכון, אבל זה הפלא של פרה אדומה, הכל פה סוד אחד גדול. כמו שאמר שלמה, אמרתי איך כמה ורחוקה ממני. אתה רואה שזה דבר לא הגיוני, את הטהור זה מטמא ואת המטמא זה מטהר, הכל פה לא הגיוני, אין פה קל וחומר. רבנן, נכון שיש בפרה אדומה מימד לא הגיוני, אבל זה רק לעניין המזה, כן? שהמזה והוא עצמו הוא נטמע, אבל המזים עליו, מי שיזו עליו הוא טהור. הנוגע בהם טמא, והנוגע בהם טמא. זאת אומרת, על מה זה נאמר? על אדם שנגע סתם במי פרה אדומה או למזה. סליחה, למזה, סליחה, הפוך, רק למי שנוגע. למזה ולמזים זה טהור, טעות שלי. רק לנוגע זה טמא, רק מי שנוגע במי פרה אדומה. הוא מזה טהור, והכתיב הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו. מה אתה אומר שהמזה טהור? כתוב מפורש שזה יחבס בגדיו. מה עם מזה? לשיטת חכמים, הכוונה מי שנוגע במי פרה אדומה. והכתיב מזה, והכתיב נוגע, משמע שזה שני דברים שונים. ועוד מזה בא יקבוס בגדים ונוגע לו בא יקבוס בגדים. אלא מה עם מזה? נושא. לשיטת חכמים, מישהו שהוא נשא על גבו את אפר פרה אדומה, נטמא. טוב, ונכתב מחמן הנושא, למה לא כתוב מפורש מי שנושא את המעיינה כתוב מזה, מה הייתה מכתיב מזה? רק המשמענן דבעינן שיעור הזעה, רק אם סחבת אפר פרה אדומה בשיעור הזעה, שיעור שאפשר לעזות אותו, רק אז נקיבלת תומה. טוב, אניך למנד אמר שהזעה באמת צריכה שיעור, למנד אמר הזעה אינה צריכה שיעור, מה יקלה ממר? אפילו למנד אמר הזעה אינה צריכה שיעור, אני מילה אגבה דגברה, זאת אומרת בשביל לטהר בן אדם מספיק טיפה, אבל במנה בכלי שבתוכו יש מטבילים את הגבעולים ומזים, הכלי הזה כן צריך שיעור, תתן כמה יהיה בהן ויהיה כדי הזעה, כדי שיתבול ראשי גיבולים ויזה. עד כאן הורה, בעצם עשה הגמרא חשבון הרב חיסדא, שכל המשנה שלנו לא מסתדרת עם רבי עקיבא, כי רבי עקיבא סובר שהכהן הגדול, כיוון שיזו עליו שבעה ימים והוא היה בחור טהור סך הכל, אז הוא נטמע והוא לא יכול לעבוד עבודה. זה לא מסתדר עם המשנה שלנו שאומרת שעובדים עבודה שבעה ימים. הבעיה היא חולק, הבעיה אומר לא, אפשר להמיד את המשנה שלנו גם לפי רבי עקיבא, אפילו תאימה רבי עקיבא, פשוט מאוד. דוד עבודה כל יום, מי אמר לך לעזות עליו על הבוקר? כל יום מזים עליו? מי אמר צריך לעזות בבוקר? שיבוא עוד עבודה עד אחרי צהריים, ממש אחרי צהריים, לפני סוף היום, יזו עליו, יתבול, שקיעה הנה ונתהר, כי זה תומה קלה. אז לפני עמד דולי, תבי, להביא דרך שמש. אז הנה, גם הוא עבד כל השבוע, וגם יזו עליו כל יום, והוא טהור כל יום מחדש. לא קרה שום דבר. תומת מת אסור לו להתאמה.
רק
תומת מת.
למה?
ליתר ביטחון, כי אולי הוא תממת.
אבל אם אתה תהיה, הוא עובד כאילו הוא בטוח לא תממת.
כי הוא באמת, אין אינדיקציה שהוא תממת.
לא, אני מבין. אני אומר, באנו לפתור משהו.
אבל כל יום, כל יום.
לפי רבי יוסי, כן. לפי רבי יוסי מזים עליו כל יום. למדנו במשנה שבסדר העבודות שהכהן הגדול היה עושה כל יום בשבעת הימים, שזה בעצם הסדר השגרתי של מה שכהנים עושים כל יום בבית המקדש, כתוב זורק את הדם, זאת אומרת קודם כל מקריבים קורבן תמיד, מקטיר את הקטורת, ואחר כך מיטיב את הנרות. זאת אומרת רואים במשנה שסדר עבודת התמיד זה קורבן, קטורת ונרות, ככה עולה מהמשנה. על מה? רואים במשנה שכתורת בראשו, קודם כל מקטירים את הכתורת, ואחר כך הנרות והדר נרות. ורימינו, לכאורה במסכת תמיד למדנו אחרת. כתוב במסכת תמיד, מי שזכה בדישון מזבח פנימי, ומי שזכה במנורה, זאת אומרת אנשים שמדשן, רק מי שמנקה את המזבח, יש מי שזכה במנורה, ויש מי שזכה בכתורת. זאת אומרת, סדר הפעולות הם קודם כל מנורה, ואחר כך כתורת, הפוך מהמשנה. לא, אבל כתוב מי שזכה במנורה להיטיב את המנורה, ומי שזכה בכתורת להקטיר, אז אתה רואה שהטבת הנרות. לא, לא, תסתכל, מי שזכה במנורה, מי שזכה בכתורת. לא מנקות להיטיב. המנורה קודמת לכתורת. ואילו במשנה שלנו כתוב שהכתורת קודמת למנורה. אמר אבונה, אתה צודק, יש פה באמת מחלוקת תנאים. מה תנא תמיד? זה שיטת רבי שמעון איש המצפה, זה מחלוקת תנאים. רגע, זה לא מסתדר. והיפכא שמינא לה, זה לא מסתדר. דתנן, בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן, מזרחית צפונית מערבית דרומית נותן, מערבית דרומית. כל זה משנה של במסכת תמיד, איך מזים את הדם על המזבח, דם קורבן התמיד. ותניה לה, רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד, הוא משנה את מיקום ההזעות, שקודם כל נותנים שבמזרחית צפונית נותן מזרח הצפונה, ומערבית דרומית נותן מערבה, ואחר כך נותן דרומה. אז רואים שיוצאים כן שרבי שמעון המצפה הוא לא איש, הוא לא התנא קמא של מסכת תמיד, אלא אמר רבי יוחנן, מנתן הסדר יומה, לא מסכת תמיד, הסדר שמשנאות שלנו, זה רבי שמעון איש המצפה. זאת אומרת, מסכת יומה זה שיטה אחת, של שיטת רבי שמעון איש המצפה, מסכת תמיד זה שיטה אחרת, והם מתווכחים באמת, מה סדר הפעולות, האם קודם מנורה או קודם פטורת.
שאלה, שאלה, שאלה. יש פקטורת, יש ניקיון, יש להיטיב, ובנרוד, לנקות ולהיטיב, או שזה אותו דבר.
להיטיב ולנקות זה אותו דבר, אבל בקטורת יש שתי פעולות, יש לנקות ויש להקטיר. להקטיר, זה שני דברים שונים, ובמנורה להיטיב זה לנקות ולחדש. מה פתאום? כל כהן עושה. כל כהן
יכול להיכנס
להיכל ולהדליק. בוודאי. אבל הבעיה היא שזה גם לא מסתדר עם מסכת יומה. רמי, סדר יומה, סדר יומה. בתוך מסכת יומה עצמה יש פה סתירה. דתנן, אנחנו נלמד בעזרת השם בפרק ג', לא סליחה, בדף קפה, שכתוב שעושים פייסות, מי שוחט, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח פנימי, מי מדשן את המנורה, מי מעלה איברים לכבש פי, לכבש. זאת אומרת, דישון המנורה נעשה בפייס השני. בפייס השלישי, חדשים לקטורת באור פיסו, אז אתה רואה שהקטורת היא אחרי המנורה. הטבת הנרות זה בפייס השני, ואילו הקטרת הקטורת זה בפייס השלישי. זאת אומרת שהקטורת אחרי המנורה, בו משנה שלנו מפורש כתוב אחרת, מקטיר את הקטורת, ואחר כך מיטיב את הנרות. יש פה סתירה בתוך מסכת יומה. מה תעשה? אמר רבי אלוקשיה, כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. הטבת הנרות הייתה מחולקת לשני שלבים. היו מטיבים שתי נרות, ואת זה באמת היו עושים לפני הקטרת הקטורת, ואחר כך הייתה הטבת חמש נרות, שהיא באמת הייתה נעשית אחרי הקטורת. לא קשה, שתי הטבות של נרות. למאמרה יוצא שבעצם מה שמפסיק בין שתי ההטבות זה הקטורת מפסיק לו. זאת אומרת, אני מיטיב שתי נרות, מקטיר קטורת ועושה אחר כך את חמש הנרות. למה? מה פתאום הקטורת? הרי הבעיה, כשהוא מסדר את המערכה בשמי דגמרה, אז הסדר הוא שדם התמיד מפסיק לו. בין שתי ההטבות של השתיים והחמש, באמצע יש את הקורבן התמיד. את הגמרה לא קשה, זה באמת מחלוקת עניים. זאת אומרת, לכל הדעות היו מפצלים את הטבת הנרות לשניים. השאלה מה שמים באמצע? האם באמצע מקטירים קטורת, או באמצע מקריבים את קורבן התמיד? המשנה זה מסכת יומן נוקטות, שבאמצע היו מקטירים קטורת. אבל שיטת אבא שאול, שבאמצע מקריבים את קורבן התמיד. המדליקים בלילה. בבוקר זה רק הטבה.
מטילים בבוקר ומדליקים בלילה?
נכון.
מטיבים
שתי נרות, אחר כך הולכים להקטיר קטורת
או
קורבן, חוזרים מטיבים חמש נרות. בסדר?
מה מיוחד שתיים חמש?
בחנוכה נעשה זה שיעור אם אתה רוצה. אבל פה הכל זה מדרשות, כן? אם אתה שואל מבחינה רוחנית, אז אולי נעשה בחנוכה אם תרצה.
לא יודע שאני רוצה.
לא ידעתי.
של מה בעצם?
מה הייתה מה דתניה, לא ייטיב את הנרות ואחר כך יקטיר, אלא יקטיר ואחר כך ייטיב. אבא שאול אומר לא, מיטיב ואחר כך מקטיר. זאת אומרת, האם הקטורת היא באמצע בין שתי הטבות או לא, מחלוקת תנקם ואבא שאול. לשיטת אבא שאול, כל הקטורת זה אחר כך. מה שמפצל בין שתי הטבות זה לא הקטורת אלא קורבן התמיד, אבל הקטורת נעשית בסוף אחרי כל הטבת הנרות. מה איתם בדבר השאול? תכתיב בבוקר בבוקר מתי מקטירים את הקטורת, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. זאת אומרת שיטתו, בהיטיבו את הנרות, אחרי שגרמרת להיטיב את כל הנרות אז יקטירנה. אז הקטורת היא רק אחרי כל הסיפור של המנורה, שיטת אבא שאול. רב חכמים שאומרים שתוך כדי הטבת הנרות באמצע, באמצע הטבת הנרות אנחנו מקטירים את הקטורת. מה כמה רחמנה, אז איך הם קוראים את הפסוק? בעידן הטבת הם מקטורת, בהיטיבות, תוך כדי הטבת הנרות מפצלים את הטבת הנרות כדי שיקטירנה באמצע. אז השאלה איך לקרוא את הפסוק?
מתי מנקים גם
את הקטורת? מה?
מתי מנקים את הקטורת?
לפני, זה לפני הטבת הנרות. הניקיון של המזבח הפנימי לפני הטבת הנרות, ואז מיטיבים נרות, מקטירים, מיטיבים נרות. דילותם האחי, הרי כתוב בבין הארבעים, בהדלקת הנרות בין הארבעים, כתוב ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. אז מה אתה מפרש? בעלות הנרות הנמרין הקטרין, הכוונה שקודם כל למקים נרות, לשיטתך את רבי אבא שאולת התפאר, שקודם כל מדליקים נרות ואחר כך מקטירים, וזה לא נכון. מה אתה רוצה לומר, חינם דברי שם מדליק נרות ואחר כך מקטיר? תורת של בן הארבעים, וחיתה עם החינמי, מה פתאום? התניא כתוב מערב עד בוקר, תן עמידתה שדלת דולקת והולכת כל הלל מערב עד בוקר. דבר אחר, מערב עד בוקר אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר לעזוב לבד. העבודה האחרונה, האחרונה שחותמת את היום בבית המקדש צריכה להיות הטבת הנרות. זהו, הטבת הנרות, אין אחרי זה כלום. זה ברגע האחרון, זה חותמת היום. אז אתה לא יכול אחרי זה להקטיר קטורת. אז ודאי כשכתוב בתורה ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירן, הכוונה שהוא יקטיר לפני העלאת הנרות. אז גם כאן אותו דבר, נגיד שהקטורת של בבוקר היא גם לפני שהוא סיים את הטבת הנרות. אלא מהי כמה רחמנה, ודאי כוונת התורה בעינן הדלקה, לפי חכמים תהיה כבר אחרי מקטר קטורת, ההדלקה תהיה אחרי שכבר סיימנו את הקטורת, החנה מאותו דבר גם בבוקר. בעידן הטבה, כשאתה מסיים להיטיב את הנאות, כבר מקטר קטורת, כבר הקטורת הסתיימה. כל זה שיטת חכמים. אבא שאול אומר לך, לא, שאני אתה דכתיב אותו. בלילה כתוב באמת, בזמן הדלקה שצריך שהקטורת תהיה מסיימת, אז יש לי לימוד מיוחד. אז בערב באמת הקטורת היא לפני הדלקת הנרות, אבל בבוקר אין לי את הגזרת הכתוב הזאת, אלא להפך, נשתת בבוקר קודם כל מיטיבים את הנרות ואחר כך מקטירים את הקטורת. כל זה מחלוקת אם כן של תנאים, אבא שאול וחכמים. רפאפה אמר תירוץ נוסף, אנחנו נראה מעזרת השם מחר עוד הסדר למשניות סדר יומה. מתן המשניות סדר יומה, הסברנו את המשניות כשיטה הסוברת שמפצלים את הטבת הנרות ובאמצע נכנסת קטורת כשיטת חכמים. מתן ככה הסברנו את שיטת המשניות. רפאפה ינסה לתרץ את המשניות ביומה שזה רבנן וזה אבא שאול. בעזרת השם נראה מחר.
יש קטורת פעמיים ביום, לא?
נכון. שורה, היא נעשית לפני הנרות
בלילה.
הדלקת הנרות בלילה זה פעולה אחרונה שעושים, אז את הכתובת עושים לפני זה ואז עושים את כל ההדלקה. מה? חנוכה, בעזרת השם.